שלום לכולם, בוקר טוב. היום אנחנו ביום שני, ד' בכסלו תשע"ט, פשוט במצוות הישרים. בספרים לפניכם זה חמש שורות מלמטה, בעמוד 46. אבל לפני שנגיע לדברי האוכל, אני רוצה קודם כל להקדים ולומר, לאדם יש משיכה לממון. אנשים אוהבים כסף, אוהבים ממון, אוהבים רכוש. וכבר חכמים אמרו בגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף קס"ה עמוד א', שרובם בגזל, כלומר, בני אדם, אם מתבוננים על בני אדם בעולם, רובם נכשלים בעניין גזל, מיעוטם בעריות, וכולם באהבת לשון הרע. כלומר, בפשטות הדברים של דברי חז"ל, שגזל זה רוב ההזדמנויות שבאות לפני בן האדם ומסכנות אותו יום יום ליפול בייסורי גזל. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות אם זה אדם שעוסק במסחר, אם זה בין חברים שנותנים אחד לשני דברים ומחזירים דברים, לוקחים דברים וכולי. כלומר, לא צריך מכאן להגיע למסקנה שהתאווה לממון היא פחותה מתאווה לעריות. לא. גם לזה וגם לזה נפשו של אדם מתאווה להם. אבל יש בהזדמנויות שבאות לפני האדם ביום יום יותר עניינים של גזל מאשר ענייני עריות. ובאמת אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שהשאלה הראשונה ששואלים את האדם שמגיע לעולם האמת, ובדין של מעלה, זה לפחות לפי הגמרא, במסכת שבת, בדף ל"א עמוד א', שואלים את האדם, האם נסעת ונתת באמונה? כלומר, בכל מצב שבו התעסקת במסחר כלשהו, בעניינים של כסף, האם אתה עשית את זה באמת ביושר? האם עשית את זה בצורה הראויה, או שמא נכשלת בגזל? מדוע? כי כל חייו של האדם הוא עוסק במשא ומתן. הוא מקבל ונותן ולותח ומשלם. אבל זה רוב חייו של האדם. המיעוט בזה של יצר העריות במציאות זה לא בגלל שאין לזה תאווה. יש כמו לתאוות הממון. אלא שהאדם לא כל כך מתעסק עם זה כי זה לא מזדמן לפניו כל יום ביום. אם כן, כולם באבק לשון הרע, זו למעשה יוצרת את העובדה הידועה לכולם והבולטת מכולם, האדם הוא מדבר. מתוך אותה קבוצה של דומם, צומע, חי ומדבר, האדם הוא המדבר, הוא המרכיב בכלל המציאות שיש לו פה לדבר. והדיבור לא קורה רק כאשר יש מסע ומתן, אלא זה יכול להיות לפני מסע ומתן, אחרי מסע ומתן, תוך כדי מסע ומתן, ולכן כולם באבק לשון הרע. בגזל רובם, בעריות מיעוטם, בלשון הרע כולם, באבק לשון הרע, כולם. כן.
אם אני אדבר ואף אחד לא שומע.
זה לא קשור.
מה?
בוא, אתה רוצה להגיד, כן, דיברתי לשון הרע, אני מכיר. האם עברתי על איסור לשון הרע?
לא, דיברת על מישהו, אבל לא שומע.
כן, דיברת על הקיר. אתה לבד בחדר בודד, דיברת על הקירות נגד על מישהו. האם נכשלת באיסור לשון הרע?
לא, אני דיברתי עם מישהו, אבל לא
שמעתי. זה לא עניינך, אבל כשאתה דיברת על מישהו, באוזני מישהו, אתה לא יודע מה הוא שמע או לא שמע, אלא אם כן, אתה יודע שהוא אדם שהוא נטול יכולת שמיעה. אז אמרת על איסור לדבר, כי הדיבור הוא מי שמדבר לבד, מי ששומע לבד, ומי שמקבל לבד. כלומר, עצם הדיבור אסור, עצם הדיבור אסור. גם אם אתה תהיה במוסד שכל האנשים שם הם כרגע כבדי שמיעה והם זקוקים למכשירי שמיעה, בלי זה הם לא שומעים, וכולם יוציאו את מכשירי השמיעה, אתה תאמר לשון הרע, אתה עברת על איסור לשון הרע, האיסור לדבר לשון הרע. השומע עובר על האיסור גם כן, ומי שמקבל את זה גם כן עובר. לכן זה לא משנה גם אם היית לבד ביער, או כמו שיהיה שיר, אני ביער הלכתי ולשון הרע דיברתי. נו, אז מה, מי שמע? החיות, הציפורים, מי? כן, עברת לאיסור לשון הרע. בסדר? אז אם כן חוזרים ענייננו. בעניין הגזל, רבנו הרמח"ל למעשה מדגיש בסוף הקטע שלפניכם, מעל החמש שורות שאנחנו מתחילים היום. שם למעשה מדגיש הרמח"ל שהכל נמשך אחר העיניים. תסתכלו, העיניים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. כלומר, למעשה הראייה יכולה להביא את האדם למכלול של תובנות, או נקרא לזה תחושות של הלב. אני רוצה, אני אקח, אני אמשוך, אני אעשה. אבל יש לו תחמוד, יש לו תגזול. הכל מתחיל בכך שהעיניים מושכות את הלב, כמו שאמרנו הבוקר בקריאת שמע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מדוע? אשר אתם זונים אחריהם, כלומר זונים ללא מלשון זנות בלבד, אלא ניזונים. אתם מזינים את עצמכם מתוך הראייה, ואתם לפי הראייה עולים על מוקשים ונופלים בפח. תראי בפח. זה העיניים. לכן אומר הרמח"ל, בבחינה הזאת של הגזל, בעבון הזה של הגזל, יש בחינה מסוימת של לקחת מעמד מיוחד מהנגזל. כשאני לוקח מאדם מסוים משהו שלא שייך לי אלא לא, אני כמו לקחתי ממנו חלק מחיותו. היינו, אני אסביר. אם הקדוש ברוך הוא קבע שמוצר מסוים, דבר מסוים יהיה אצל פלוני, זה אומר שהוא זקוק לו על מנת שהוא יוכל לעשות את תכליתו בעולם. וברגע שאני לקחתי את זה ממנו, גזרתי את זה ממנו, קיבלתי שלא ביושר ממנו, הרי לקחתי חלק מחיותו, כלומר אני ממקש לו את היכולת שלו להגיע לתכלית של חייו הוא. ולא רק ברובד המעשי, הקנייני, הממוני, אלא בקטע הנפשי, בקטע הנשמתי, בקטע התכליתי של האדם הזה. וגם בו פגעתי. ואומר הרמח"ל, מדוע זה כל כך חמור? עד כדי כך שמביא הרמח"ל דברי חז"ל, שאדם שגוזר מחברו פרוטה, כאילו גוזר את נפשו. אתם יודעים מה? כאילו הוא הורג אותו. זה נחשב לנטילת נפש, לקחת ממישהו שווה פרוטה, גזלת ממנו, שלא ביושר. אתה מחזיק אצלך דבר ששייך לו ולא ביושר. אחרי אתה גזלת את נפשו, כמו שראינו בספר החינוך אתמול. כי האדם צריך את זה. כי זה הכוחות של החיים שלו. זה חלק מהמרכיבים המאפשרים לו להביא לידי ביטוי את עצמיותו. וזה לא חשוב לנו אם הוא משתמש בזה או לא. זה שלא. ממילא, אנחנו מכאן מבינים מה שיש בפרשת השבוע שלנו. יעקב אבינו יוצא מבאר שבע וילך חרנה וכולי וכולי, וזוכים את המאבק, כן? זה לא בפרשה שלנו בעצם. המאבק של המלאך, של שרו של עשיו ויעקב, אומרים רבותינו שהוא חזר לקחת פחים קטנים וראה שמביא דבר נורא מוזר, חביב ממונם של צדיקים עליהם. נו באמת, לא מה שמטריל את הצדיק, כמה גרושים, כמה קנים של חרס שנשארו לו בצד שני. כן, כי זה חלק מאותם מוצרים, אותם מרכיבים שמאפשרים לו להיות צדיק, להיות הוא. ובלעדיהם הוא חסר. ממילא, הממון נותן לאדם את יכולת העמידה, יכולת העמידה בעולם. הממון של האדם והיחס של האדם אל ממונו צריך להיות באופן הנכון, היינו, באופן שאומר שהממון והרכוש תפקידם לאפשר לו לעשות את תכליתו ואת רצון השם יתברך שהוא נדרש לעשות. ממילא כשאני לוקח ממנו, או מונע ממנו, הרי אני גוזל את נפשי. פשוט, פשיטה. אלא, בני האדם בעולם לא רואים את הדברים. בני האדם בעולם נוטים לראות ממון של חברם, או של אדם אחר, כמעמד מסוג אחר. מעמד של כבוד. מעמד של שליטה. או כפתגם הידוע, בעל המאה הוא בעל הדעה. ולפעמים תארו לעצמכם שבעל הדעה, בעל המאה, דעתו, השם ירחם. מה זה קשור אחד לשני? זה עיוות של עולם המושגים בבית. נקרא לזה בהפתה המעמיקה על משמעות הממון הרכוש במה שיש לעלות. שמעתי פעם מידי בדואי שסיפר לי שלפי מה נקבע המעמד של הבדואי, אני לא מדבר על 1840, אבל אז היו הולכים עם גמלים. לא, אני מדבר על השנה הזו, תשע"ט, שכל אחד מחזיק שם על יד האוהל 3 ג'יפים. רבותיי, הגמלים זה לא בשביל המסע במדבר, זה נגמר. הכבוד והשלטון והמעמד הוא כמספר הגמלים המעלים אבוס אצלו בחצר האחורית. כלומר, הכסף ששווה גמל כפול מספר הגמלים. זה מביא אותו לידי מעמד, אני לא אגיד, רק קצת לא הבנתי למה הם כל כך חבוקים לגמלים, הרי הם התברכו בעם הדומה לחמור, אלה הם גדולים חמורים, אבל טוב, לא משנה, לא ניכנס לסוגיה. אוקיי? נורא מוזר, הרצון של האדם שיהיו לו קניינים נובעים מהרבה רבדים בנפש האדם והעיניים מתבוננות, מסתובבות, עושות סיורי שטח, מצלמות ורואות את החיצוניות של הדברים, וכשהלב נמשך אחר העיניים וההסתכלות היא רק כלפי חוץ, כל התפיסה הזו משפיעה על האדם, ובאמת אנשים מרגישים, לפחות בחלק ממגזרים מסוימים, שהכבוד של האדם נמדד לפי המשכורת, לפי מה שיש לו בבנק, לפי מה שיש לו במרשם הטאבו. זה ככה האדם. וככל שיש לו יותר הוא נחשב כאיש חשוב. אם כן, יות וזה טבע האדם המבולבל, טבע האדם שאינו שקוד על בניינה של תורה, אינו שקוד על דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, איננו שקוד על מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, הוא גם לא שקוד על לא תגזול, לא תגנוב, לא תחמוד. וממילא ככל שהמחשבות הללו הם תופסים אצל האדם מימד מרכזי, כי אני אגיד אפילו במילים יותר קשות, קיומי. האדם יעבוד שעות נוספות ובלבד להגיע לעוד דירה להשקעה. כי רק אז הוא נחשב. עוד ממון, אני לא מדבר על ממון ההכרחי כדי קיום, זה ודאי שלא, זה צריך. אבל עם כל זה, האדם מאבד את היכולת שלו להיות נאמן לקדוש ברוך הוא. הוא מאבד את היכולת שלו להיות נאמן לדבר השם. הוא מאבד את היכולת שלו להיות איש ישר. לכן רובם בגזל. רובם בגזל. ואין הכוונה שכולם עומדים ברחוב עם אקדחים שלופים או כלי משחית אחרים וגורדים אנשים לאור יום? ממש לא. אלא מדובר במידת הניקיות. הדברים הקטנטנים האלה שאנחנו מרשים לעצמנו להגל פילו ולהגיד לא, זה דבר זה בסדר. תוקעת לו. כולה מה עשית? נכון, עבדתי עליו בסעדורות. מה קרה?
ואם אכפת לו?
אין דבר כזה, כולם אכפת להם. תגיד לו שאתה עובד עליו, הוא יפסיק לדמור.
מסעגור?
תבדוק את זה, תגיד לו, אני עובד עליך בעצר הגורות. הוא לא יקנה, הוא לא יקנה. אם אתה עובד מישהו אחר, לא עליי. כי גם הוא חשוב לו עצר הגורות שלו. כבר ההונאות הקטנות, איך נגיע? רק את העיני הגבה. ההונאות הקטנות שאנחנו למעשה פועלים בו בני אדם אחר. לכן, הנקיות שאנחנו מדברים עליה זה רובד פשוט שמתפרס ומתפרט גם על גזל וגם על דברים אחרים. וכדי להגיע לנקיות מן הגזל, אדם צריך בניין בנפש של שינוי היחס אל הממון והרכוש משליטה, כבוד, מעמד לכלים בעבודת השם. ואז מה שלא שלי מפריע לי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי זה לא שלי. אפשר אליי לתת דוגמה לאדם בריא ברוך השם שמעליך שני רגליו. הוא רואה מולו, אומר אדם שבאופן זמני מהלך עם קביים, כי הוא שבר את רגלו ויש לו כבד, הוא צריך לקביים. ואז הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה? וואלה, מתאים לי ללכת עם קביים. מה אנחנו עושים באדם הזה? תגיד, אתה איבדת את איזון. אתה בריא, אתה הולך יותר מהר ממנו, למה אתה צריך קביים שיעיטו את הקצב? כלומר, אתה מתבלבלת. התבלבלת. כאשר אנחנו מתייחסים על הממון, כמו שרוב העולם נוהג לחשוב, רובם בגזל. הממון עניינו לסייע לאדם להגיע לידי תכליתו. ודבר שלא שלך, הוא מפריע כמו הקביים לאדם בריא. זה מעט את הקצב. הבואו ונסתכל עכשיו בפנים, אומר רמח"ל בשורה חמישית מלמטה בעמוד 46 בספרים שלפניכם. ראינה בעניין ההונאה. כמה נקל הוא לאדם להתפתות ולהיכשל, כאשר לכאורה ייראה לו שראוי הוא להשתדל ליפות סחורתו בעיני האנשים ולהסתכר ביגיע כפיו, לדבר על לב הקונה למה נתרצה לו, ויאמרו על כל זה יהיה זריז ונזכר ויד חרוצים תעשיר. אדם בא, יש לו בסטה, יש לו חנות, הוא מוכר דבר מסוים, כל הכבוד, הוא קם להתפרנס יפה, הוא לא רוצה להתפרנס מן הצדקה. אבל רבותיי, תראו כמה מאמץ הוא עושה כדי לשכנע את הקונה שיקנה. ועד כמה הדברים שהוא אומר לקונה הם אכן עומדים במבחן היושר והאמת המוחלטת, וכמה דברים שהוא אומר הם לא מדויקים, הם לא לגמרי נכונים, והקונה השתכנע וקנה, הנה קיבלת ממון לא ביושר. נכון, מה שמכרת היה שלך קודם, אבל הגעת אל המכירה לא ביושר, הונית את חברך, גזל בידך. ואיזה קלות עושים את זה? שעשים סחורה על הבסטה או בחנויות סופרים, כאשר את הסחורה הטריה שקיבלת הבוקר, איפה שמים? מאחור. כי עוד נשמע סחורה מאתמול. והקונה הממוצע לא שם לב לתאריכים המצויים על גבי המוצרים. הוא לוקח מהר והוא הולך. אבל מי שכבר מכיר יודע שהוא רוצה משהו טרי, איפה הוא מחפש? מאחור.
לא.
אז אתה...
אבל אני אמרתי בברמן, דווקא הייתה לא תמיד לסיים למאחור ואת הטרויים.
יפה, אם להפור עוד יותר טוב. כך צריך להיות.
אתה יכול לא לעשות.
כך צריך להיות. את הטרי, אתה אומר, זה טרי, זה לפנים.
אנשים היו חושבים אחרת, שהטרי מאחור.
טוב, אז הנה, זה סוג של הודעה.
הוא עושה מאחור הפוך.
זה סוג של הודעה. את הטרי אתה שם קדימה, כולם חפשים מאחורה. חושבים שמאחורה זה הטרי, ולוקחים משם. זה היה אותה, עבדת עליהם בציבור.
הפך
על הפוך. כלומר, למעשה, אדם צריך להיות ישר ואמון גם במשחר, וזה כמו שאמרנו לפחות הגמרא במסכת בבא בתרא. נסעת ונסעת, נסעת באמונה או לא? באמונה במי? בקדוש ברוך הוא שהוא הפרנס ולא אתה. לכן אומר הרמח"ל, אמנם אם לא יזדקק וישקול מעשיו הרבה, אם תחת חיטה יצא כוח, כלומר מתוך דבר חיובי חיטה יצא קוץ, כי יעבור ונכשל בעוון ההונאה שהוזרנו עליה בתורה. לא תונו איש את עמיתו. ואמרו ז"ל, זו גמרא במסכת חולין בדף צדיק ד' עמוד א', אפילו לרמות את הגוי אסור. וקרא כתיב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. ככה אותו דבר אנחנו מוצאים בגמרא במסכת בבא מציע, אומר מסילת ישרים, וכן אמרו אין מפרכסים הכלים הישנים ייראו כחדשים, כלומר לא עושים כל מיני ציורים יפים לכלים החדשים כדי להגיד אם זה חדש, ייראה יפה. זה כלי ישן, זה כלי ישן. אין מערבים פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים. זה כמעט ב-8 וזה כמעט ב-10. אתה לא מערבב ביניהם. אפילו שאה בדינר ואפילו יפה דינר ותרסיק לא יערב עם קרב שאה בדינר. אפילו להועיל. כל עושה אלה, כל עושה עוול. כל הדברים הללו נחשבים כעוולה, כהונאה, כגזל, כגניבה, כחוסר נאמנות לקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרמח"ל, קרוי 5 שמות, אדם שעושה עוול. אבל, לשון עוול, שנוי כלפי שמיים, משוקץ, מתועב, חרם תועבה. רבותיי, כל עובד דברים חריפים וחדים, אומר לנו הרמח"ל, לרוב בני האדם. עוד אמרו ז"ל, כל הגוזל את חברו אפילו שווה פרוטה כאילו נותן נפשו ממנו, זה הסבר? הרי לך חומר העוון הזה אפילו כשיעור מועט, לקחו ממנו פרוטה, 10 אגורות היום בערך, נכון, זה שווה פרוטה 10 אגורות, כי 5 אגורות אין היום. אין היום באופן ממשי חוקי בבית שלך, במוזיאונים, אז אני יש, לא אמרתי שאין, יש גם היום גרוש מהמנדט הבריטי, אבל אין לו ערך. רק לאספנים. 10 אגורות היום זה הסכום הכי הכי מינימלי שאפשר לקנות איתו משהו, להשתמש. זה נקרא שווה פרוטה. יפה. אתה לקחת 10 אגורות, כולם עד 10 אגורות, חביבי. כל מה שאמרו עכשיו 5 שמות, קיבלת במתנה. זה כלפי שמיים. ועכשיו שימו לב, אנחנו בתקופת החורף. אומרים רבותינו במסכת תענית בדף ג', אלא דף ז', סליחה. אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזל. אנחנו שנים סובלים מבצורות. אני לא מחפש להגיד אולי זו הסיבה או סיבה אחרת. זו גמרא מפורשת. ועוד אמרו, קופה מלאה עוונות, מי מקטרג בראש כולם, חבר'ה, האדם יש לו מה שנקרא סל כבד של עבירות. מי הראשון שמקטרג עליו? לא חילול שבת, גזל. לא אכילת טרפות ונבלות, גזל. ודור המבולים נזכור, לא נגזר דינם, אומר הרמח"ל, אלא על הגזל, זו גמרא מפורשת, סנהדרין ק"ד. אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מידת הנקיות, לא על גזלן שהולך ברחוב ובכוח גונב וגוזל, זה משהו אחר. אנחנו מדברים פה על הדברים הקטנים שאנחנו אומרים, כולם, מה קרה? זה בסדר, לא מותר. זה גורם לכל מה שלמדנו עכשיו. עולה השאלה באמת, מדוע הגשמים נעצרים בגלל גזל? מה הקשר אחד לשני? רבותיי, השמה, הגשמים זה שפע. הגשמים זו ברכה שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. ואם האדם קיבל דבר מהקדוש ברוך הוא שלו, זה הברכה שלו והשפע שלו. אם אתה גוזל ברכה ושפע של מישהו אחר, למה שיורידו עליך שפע? למה שיתנו לך ברכה? מה זה? האדם צריך להאמין שאם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו על מנת לעבוד אותו, הוא לא צריך שום דבר אחר כדי להגיע לתכלית שלו ולמצות את עצמו עם מה שיש לו. וזה לא משנה אם הוא עשיר או עני, רק עם מה ששייך לך. מה שלא שייך לך זה מקלות בגלגלים. זה לא יאפשר לך באמת לעשות את מה שאתה צריך לעשות. וכן, אנחנו נעצור פה במילים, אם תאמר בלבבך, ואיך אפשר לנו שלא להשתדל במסענו ומתננו לרצות את חברינו על המקח ועל שביו. רגע, רגע, זה חיים, זה התווכח. במיוחד במזרח התיכון, זה נוהג קבוע. מתווכחים גם על דבר קבוע. טוב, למה? תוריד לי, תוריד לי. זה ככה האופי של האזור.
מה זה מזרח התיכון?
רגע, אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, מה, איך נחיה? מה הבעיה בזה? אני מנסה לקנות, למכור, למה? מה, איך אני חי, איך אני תפקד? אז זה נשאיר בעזרת השם לשיעור הבא. כל טוב, יישר כוחכם.